שבת, פרשת שופטים. אנחנו לא נאריך היום כי הציבור רק הגיע, אז אנחנו לא נאריך. אנחנו נמשיך בערב בעשר ורבע, אנחנו נמשיך בעונג שבת, אנחנו נמשיך בשבת בצהריים. יהיה לנו עוד הרבה מה להיפגש הסוף שבוע הזה, אבל אנחנו נתחיל. אי אפשר, זה פרשה מלאה מלאה וקדושה ברעיונות. אנחנו נתחיל דברים פשוטים, ובעזרת השם יש לנו בערב, יש לנו בעזרת השם עונג שבת, יש לנו שבת בצהריים. נראה מה אפשר עוד הרבה להרחיב ולהוסיף בפרשה הנפלאה הזו, פרשת שופטים. פרשה פותחת: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. 2000 שנה שהיינו בגלות, אז את פשטי הכתובים לא יכולנו להסביר אותם כפשוטם. מה המשמעות שופטים ושוטרים שאתה נמצא בפולין, שאתה נמצא בתימן, שאתה נמצא במרוקו? אתה יכול ליישם את מאמר הכתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אתה לא יכול. ברוך השם, אנחנו חזרנו הביתה, ולאט לאט הארץ נבנית, ואנחנו מתפללים שלא רק נזכה למערכת משפט, שזה רבותיי נקודה יסודית ושורשית, שהרבה הרבה דברים קורים בעקבותיה של המערכת המשפט. אנחנו מצפים ומתפללים שמערכת המשפט תחזור להיות על פי תורה, על פי הנהגה של תלמידי החכמים, פי דעת תורה. זה השאיפה הגדולה שלנו, וזה יפתור הרבה הרבה בעיות. אבל הרבה מהמפרשים הסבירו את הפסוק הזה לא במישור הלאומי, אלא גם במישור הפרטי האישי של האדם. שופטים ושוטרים תיתן לך, כאילו יש פה איזה פנייה אל האדם הפרטי, ובפרט בחודש המסוגל הזה, הפלאי הזה, המופלא הזה, שלא יודע איך סידרו מן השמיים שאת הישיבות, עולם הישיבות, מתחילים אותו בחודש שלי. בכל רגע החשבון הפשוט היה להתחיל אותו בתשרי, כמו שמתחילים כל דבר. או אתה רוצה ניסן, לך על ניסן. אבל ליד השם סיבבה, שבחור שהוא רלף מגיע לישיבה באלו, והוא נכנס לחודש הפלאי הזה, חודש מסוגל מאוד לתשובה, מסוגל לקרבת השם. נכנסים בחודש, עם החודש הזה, ומתרוממים בראש השנה ליום הכיפורים. אז הפסוק אומר: שופטים ושוטרים תיתן לך. יש לאדם שערים, יש לאדם שערים של שמיעה, יש לאדם שערים של דיבור, ויש לאדם שערים של ראייה. ועל זה האדם צריך לשים שופט. מה זה שופט? השופט צריך להכריע האם לשמוע את הדיבור הזה, זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים? האם לומר את הדיבור הזה הוא דיבור חיובי או דיבור שלילי? ואולי מעל הכל, האם המראה הזה שאני עכשיו רוצה לראות, האם המראה הזה הוא טוב לנו או רע לנו? המשפט של האדם הפרטי, מי זה שם? זה בשכל. השופט זה המוח. הוא צריך להחליט. לשמוע, לא לשמוע. לומר, לא לומר. לראות או לא לראות. אבל לא מספיק, רבותיי, השופט. הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך. צריך גם את השוטר. מה זה השוטר? השוטר זה הביצוע. יש הרבה אנשים שיודעים בשכל. אתם יודעים, בעבר, אם היה אדם שהיה נכנס בו יצר הרע לראות איזה סרט שהוא אסור על פי תורה לראות אותו, אתם יודעים איזה שמיניות באוויר הוא היה צריך לעשות כדי לראות סרט שאסור? היה צריך ללכת איזשהו מקום, לסחור איזה תקליט, סיפור שלם. מתי בעידן שלנו היום, כל אחד פה מאיתנו, מקווה שלא כולם, חלק כבר התגיירו, הולכים להם ויש להם בתוך הכיס את השם משמור הגדול ביותר שיכול להיות לבן תורה, שבלחיצת כפתור אחת אתה יכול להגיע למדורי גיהנום. בלחיצת כפתור אחת, מה שפעם כדי להגיע לראות איזה מראה אסור, אוי ואו, כמה היית צריך להתאמץ. היום בלחיצת כפתור אתה מגיע לכל אתר ואתר, השם ישמור. אז רבותיי, עכשיו זה הזמן לקבל על עצמנו לקחת את המכשיר הזה, אני קורא לו סמכמם, ולעקר אותו. איך מעקרים אותו? עושים לו סימון. אל תגידו עכשיו תירוצים, זה מחליש לי את הקליטה. תירוצים. סיום השיעור בעזרת השם, תרשמו את התאריך הזה לכל החיים. שופטים ושוטרים תיתן לך. לא מספיק של השכל, בשכל אתם יודעים שזה לא טוב. אני תמיד אומר, אדם רוצה לבדוק אם הדבר הוא טוב או לא טוב, האם הוא ייתן אותו לבן שלו בגיל 13 מתנה לבר מצווה? מה אתה אומר? תיתן את זה לבן שלך? אתה רוצה שהבן שלך יסתובב עם דבר כזה? אם אתה מוכן לתת לבן שלך, לנשמה התאורה הזאת, לתת לה את המכשיר הזה, תשתמש בו. רבותיי, זה השוטר. אבל איך זוכים לשוטר? איך אדם יכול לזכות באמת ליישם את הדבר? פרשה כותבת, לפני שיוצאים למלחמה, עומד הכהן הגדול ואומר לקבוצת הלוחמים, תנו טוב, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו? ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, לך וישוב לביתו? ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? זה בעזרת השם בשנה הבאה, מסכת קידושי. הרס אישה, אירוסים, אבל הוא עדיין לא בא איתה בברית הנישואים, ילך וישוב לביתו. אבל התורה מדברת על אדם רביעי. מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. מי זה האיש הירא ורך הלבב? באופן פשוט, אדם שהוא פחדן, כל דבר פחד, יכול להחליש את כל האומה, יכול להחליש את כל הלוחמים. אתה לא מתאים לנו, לך הביתה. אבל הגמרא בסוטה אומרת, לא, הוא לא פחדן, לוי, מהאיש הירא ורך הלבב, ירא מעבירות שבידו. אומרת הגמרא, איזה עבירה יש לו? פולנצ'יק, איזה עבירה יש לו? חמבר שבע, תשמע איזה עבירה יש לו. הוא דיבר בין תפילה של יד, בין תפילין של יד, לתפילין של ראש. זה מה שהוא עשה. הבנתי. זה עבירה שהוא עשה? אני הייתי אומר, איזה עבירה הוא עשה? חילל שבת. אכל מאכלות אסורות. אכל ביום כיפור. מה זה דיבר בין עביר, בין תפילה של יד לתפילה של ראש? מה הוא? אז הוא דיבר, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לברך שוב פעם על תפילה של ראש. שוין אומרים. זה החטא? על זה הוא יחזור? זה העבירה שיש בידו. דיבר בין תפילה של יד. ככה הגמרא אומרת בסוטה. אולי הפשט הוא כמו כתב. מה זאת אומרת בעומק שהוא מדבר בין תפילה של יד לתפילה של ראש? תפילה של יד, אל קובי, תרשום. תפילה של יד זה ביטוי לעשייה, לפעולות. נניח את התפילין של היד. על היד. יד זה ביטוי לפעולה, לעשייה. הראש זה ביטוי למחשבות, לאידאות, לרעיונות. הוא היהודי הזה, החייל מנתק בין עולם המחשבה לבין עולם העשייה. הוא למד הרבה רעיונות, הרבה אידיאלים, אבל ברגע שהאידיאלים באים לכלל מימוש, יש נתק, יש הפסק, יש חיץ ביניהם, בין שני הגוף. לימדו, הוא למד. על מה הוא נלחם פה? על מה נלחמים פה? על מה? רוצים לראות ערבים מתים? בשביל זה נלחמים? נלחמים כשהאומה הזאת תוכל להופיע את האור המיוחד שלה לכל העולם. בשביל זה נלחמים. אבל ברגע שהוא מגיע לשדה הקרב, הוא מתחיל כל מיני סברות עקומות. אנשים שהם לא מעורבים במלחמה, כל מיני אזרחים, כל מיני תפיסות כאלה שלא מתאימות לתורת ישראל. הוא לא מחבר בין המחשבה לבין המעשה. יש לו נתק ביניהם. בשיפוט, במחשבה, הוא יודע מה נכון. אבל במעשה, שזה יורד לפרקטיקה, יש נתק. יש לו שופט, אבל אין לו את השוטר שיעשה את הדבר. אנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח, וידעת היום, אבל לא מספיק, והשב אותה אליך. צריך שזה ייכנס, צריך לחיות את זה. ותשאלו, איך זוכים ובהשבות האלה לבביך? איך זוכים לשוטר? איך אני זוכה שאני אוכל ליישם את כל הדברים הגדולים שאני יודע אותם? איך זה יגיע אליי? התשובה היא יראת שמיים. ותשאלו, איך אני זוכה ליראת שמיים? שאלת השאלות. איך אני יכול לזכות? באמת, משה רבנו שאל את זה. מה השם אלוקיך שואל מאמך? כי אם נעירה, הקדוש ברוך הוא בסך הכל. עכשיו את הפלאפון זו, אני לא אדבר חצי דקה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? בסך הכל יראת שמיים. אומרת הגמרא, יראת שמיים? בחימילתא זוטרתי, וזה דבר כזה פשוט, יראת שמיים? זה דבר מאוד... שנים עובדים על יראת שמיים. איך זוכים ליראת שמיים? קודם כל, להידבק בתלמידי חכמים. לא ללמוד רק מספרים. זה יפה ללמוד מספר. אבל ללמוד מתלמידי חכמים. זה דבר ראשון. דבר שני, תפילה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מושג כזה שנקרא תפילה. יש הרבה הרבה להעמיק מה זה המושג הזה שנקרא תפילה. כולם מתקשים במושג הזה. הרי מה אני מתפלל? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע שאני צריך? מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהיהודי הזה יהיה בריא? מה אני מתפלל אליו? מה המקום של התפילה ביהדות? זה שיעורים שלמים על מושג של תפילה. להתפלל, לזכות ליראת שמיים, כדי שאת הדברים הגדולים שאנחנו לומדים, שאנחנו נצא הביתה, לא יעלמו מאיתנו כמי שהיו, כמי שהיו. איך זוכים עוד ליראת שמיים? על ידי זה שאתה לוקח את הרעיונות ומכניס אותם לתורך וחוזר עליהם, חזור ושנה, לא מסתפק רק בשכל שזה יעבור לי רק לידיעה, אלא להכניס את הדברים, להעמיק אותם, שיתיישבו לך בתוך הלב. ואז לא נסתפק רק בשופט, אלינו גם את השוטף. השבוע ציינו 90 שנה פטירתו של הרועה הגדול הרב קוק. אני זוכר שהתחלנו קצת להתבונן בתורה הגדולה שלו, והוקסמנו מהעומק, עומק המחשבה הגדול שלו. למדנו פסקה במסכת ברכות. צריך לשתף אתכם באיזה פסקה שבאמת תפסה אותי ועשתה אצלי באמת מהפך בהבנה מי זה הרב קוק. אז נלמד כמה שורות בגמרא ונראה את דברי הרב. איפה אתה הולך? בסדר. ונתבונן בעזרת השם בפסקה ונראה את דבריו של הרב על הפסקה. הגמרא במסכת ברכות בדף יהודה עמוד א', אומרת הגמרא, מי יהיה חכם ומי יודע פשר דבר? אומרת הגמרא, מי כמו הקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני גדולי עולם, בין מלך לבין נביא? אומרת הגמרא, מי זה המלך ומי זה הנביא? אומרת הגמרא, לא חידשת. אומרת הגמרא, מי כמו הקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו המלך לבין ישעיהו הנביא? ישעיהו, מה היה ביניהם הוויכוח? אומרת הגמרא, חזקיהו המלך אמר, ישעיהו יבוא אליי, אני מלך והנביא צריך לבוא למלך. מה ראיה לזה? שנאמר, וילך אליהו הנביא להיראות אל אחאב. הנה מקור שנביא הולך למלך, אז כך צריך להיות. ישעיהו צריך לבוא אליי. כך חשב המלך, ומה חשב הנביא? מה אומר ישעיהו? אומר ישעיהו הפוך, המלך צריך לבוא אליי, אני נביא. איפה מצאנו? מצאנו שיהורם בן אחאב המלך הלך להיראות אצל אלישע. המלך טוען שהנביא צריך לבוא, והנביא טוען שהמלך צריך לבוא. מה עושים עכשיו? כל אחד נשאר בעמדה שלו, לא לחייך שם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה ביניהם פשרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, נעשה חזקיהו חולה, וברגע שבא חזקיהו, ברגע שהמלך חולה, הגיע אליו הנביא. למה הגיע אליו הנביא? לא כי הוא הראש, לא כי אני מתכופף אליו. זה מצוות ביקור חולים, מצוות ביקור חולים אני עושה. ואז הגיע באמת, הגיע ישעיהו למלך ואמר לו, יש לי דבר נבואה אליך, מת אתה ולא תחי. קדימה, תכתוב צבא, אתה מת. אומרת הגמרא, מה קבע, למה מת? שאל אותו המלך, למה מת? אמר לו, מה זה למה מת? כי אתה לא מיישם את הציווי האלוקי, היית צריך לקיים מצוות פרישה ברבייה. עכשיו תציעו לב, המלך חזקיהו אומר לנביא, אתה אומר שאני לא קיימתי מצוות פרישה ברבייה? אני ראיתי ברוח הקודש שהעתידים לצאת ממני בנים לא, לא טובים. בנה דלא מעלה. אמר לו הנביא, רבותיי, כל כך חשוב היסוד שהוא אומר לו. הוא אומר לו הנביא, אומר לו ישעיהו, באנה קבשה דרחמנה למלך. אל תעשה חשבונות שמיים. מה שמוטל עליך לעשות, תעשה. תשאיר את השם הקדוש ברוך. מה חובתי ועשה? המשך הגמרא, אתם תראו לבד, אומרת הגמרא, היה שם שידוך, חזקיהו חתן עם הבת של ישעיהו, נתנו לו עוד 15 שנה לחיות, ולתיים, הכל יפה. רבותי שלומדים את הגמרא הזאת ולמדו אותה דורות, גדולי עולם למדו אותה. איך הם למדו אותה? כאילו יש פה בעצם כן הורדת ידיים. יש מלך שלא מוכן לוותר על הכבוד שלו לטובת הנביא, ומצד שני יש פה נביא שלא מוכן לוותר על הכבוד שלו בשביל המלך. ככה פשט הגמרא, ככה לומדים את הגמרא הזאת. בא הרב קוק ומאיר את האגדה הזאת, את המעשה הזה, באור אחר לגמרי. אומר הרב, המלך, התפקיד שלו זה לדאוג למה שקורה עכשיו. עכשיו צריך לדאוג לביטחון, עכשיו צריך לדאוג לכלכלה. זה התפקיד של המלך. שבזמן שהוא מכהן כמלך, עם ישראל מסודר. אבל מה התפקיד של הנביא? לא סתם הנביא נקרא בשם חוזה. התפקיד של הנביא זה לדאוג לאומה, לעתיד שלה. מה זה שווה שעכשיו הכל טוב? מה יהיה בדור הבא? הנביא דואג מה יהיה בעתיד, מה יהיה בהמשכה של האומה שלנו. לא מספיק רק שלום עכשיו. שלום עכשיו. מה יהיה הלאה? עזוב, לא מעניין. תן לחיות. אומר הרב קוק, יש לנו פה בעצם שני כוחות באומה. הכוח של המלך בצד אחד, שהוא צריך לדאוג נכון לעכשיו לאומה, שהכל יהיה בסדר, יהיה ביטחון, יהיה כלכלה, הכל יהיה בסדר. יש את הכוח של הנביא, כוח של הנבואה, שהיא מביטה למרחוק מה צריך להיות בעתידה של האומה. אומר הרב, לא כפי שחשבת בהתחלה שיש פה איזה הורדת ידיים, מי יותר חזק, המלך או הנביא. הוא אומר, תבוא אליי, אומר, תבוא אליי. לא הבנת נכון. הרב מרים אותנו שהוויכוח פה הוא לא ויכוח קטנוני, כי מדובר פה, רבותיי, באנשים, האחד נביא והשני מלך עם רוח הקודש. הוויכוח ביניהם הוא ויכוח מה נכון לדאוג עכשיו לאומה. שמעתי פעם ששאלו את ביבי, מה הדבר הקשה ביותר בהרכבת הממשלה? אז אמר להם כך, תשמעו, יש את העוגה, את התקציב, וכל שר רוצה למשוך ולקחת את החתיכה הגדולה יותר. שר הביטחון אומר, מה? בלי ביטחון אין כלום. שר החינוך אומר, אם אין תלמידים, אין לנו המשך לדור. שני אומר, הבריאות, צריך כל השאנשים יהיו בריאים. כל אחד מושך אליו וכל אחד רוצה לקחת נתח יותר גדול. וזה המשימה הקשה ביותר בהרכבת ממשלה, חלוקת התקציב. אומר הרב, זה הסוגיה פה. למה צריך לדאוג עכשיו? האם לדאוג עכשיו לדברים העכשוויים, או לתת את תקציב, לתת מחשבה מה הולך להיות בעתידה של האומה? זה היה הוויכוח, לא הוויכוח קטן נמוך של אגו וכבוד, ויכוח הרבה יותר פנימי, יותר עמוק. אני זוכר שלמדנו את הפסקה הזאת, זה פותח לך פתח, מראה לך איזה עומק, איזה עומק של מחשבה. בקטע גמרא כזה שלמדו אותו גדולים ושלמים הרבה, כנראה למדו אותו ואמרו קדימה. הרב העיר את הפסקה הזאת באור פילי ומיוחד. אני רוצה לחתום בסוף הפרשה. ואותה הפרשה מסיימת בעניין עגלה ערופה. פרשה מיוחדת. התורה מספרת לנו, התורה מספרת לנו, כי יימצא חלל באדמה, לא נודע מעיקר. זאת אומרת, התורה, יש תהליך שלם שצריך לעשות. כתוב, ויצאו זקניך ושפופתיך, וצריך למדוד. מה זה כל הפרשה הזאת? לא לרדן. מה זה הפרשה הזאת בכלל, של פרשת עגלה ערופה? מה הסוד שלי? אומר לנו הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים, הרמב״ם מבאר מה הסוד של מצוות עגלה. אומר הרמב״ם, נתאר לעצמנו איזה אירוע שקורה בצפון הרחוק או בדרום. מוצאים חלל באדמה, לא יודעים. אומר הרמב״ם, תארו לעצמכם, צריכים זקני ירושלים לעזוב את ירושלים. יש גדולים שלא עזבו את ירושלים בעולם. צריכים לעזוב את ירושלים וללכת ולמדוד ממקום החלל איזה עיר הכי קרובה לכל האירוע. מה זה כל האירוע הזה? מה זה? פשקבילים, צדיק בלעיר, יהודים גדולי עולם למקומות כאלה. מה זה כל האירוע הזה? אומר הרמב״ם, היסוד של הדברים הוא ליצור קול. לעשות פה איזה מהלך כזה שכולם יתפלאו ויגידו, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? מתחילים למדוד לעיר הקרובה. לאט לאט הדבר הזה יתחיל לעשות רעש. והרעש הזה יוליד שבסופו של דבר אנחנו נמצא ונגלה מיהו הרוצח. ככה מסביר הרמב״ם מה הסוד ומה הרעיון של מצוות עגלה ערופה. הרמב״ן לא מקבל את זה. אומר הרמב״ן, יש במצווה הזאת סודות פנימיים ואלוקיים. מצאנו תרגום מאוד מיוחד, תרגום של תורה בשם רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל מבאר את כל הפרשה הזאת בדרך פנית. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, אחרי שעורפים את העגלה הזאת על הנחל, אומר רבי יונתן בן עוזיאל, ממקומה של העגלה יוצא נחיל, כך כותב הרבי יונתן בן עוזיאל, יוצא נחיל של נמלים ומגיע למקום הרוצח ומקיים בו עדינו. ככה מסביר רבי יונתן בן עוזיאל, משהו פילי ביותר. פעם אמרנו, אתם יודעים, לתורה יש כמה רובדים. יש רובד של פשט, רובד של דרש, רובד של רמז, רובד של סוד. ובדרך כלל יש פשט ויש סוד. רבותיי, פה לדעתי הפשט והסוד הולכים יחד. מה הסביר לנו הרמב״ם? מה הסוד של מצוות עגלה ערופה? לגלות מי הוא הרוצח. על ידי זה שתעשה שואו, תעשה פה איזה מעשה פילי, לוקחים עגלה, עורפים אותה, מביאים את זקני הדור, מתחילים למדוד עם חבלים. מה זה הרעיון הזה? אומר הרמב״ם, אנחנו רוצים לעשות פה שואו שכולם ישאלו מה קרה, על מה כל התמאומה, על מה כל הרעש הזה. ואז הוא יגיד, אני יודע, היה פה איזה מישהו שערך וברח והלך לאותו מקום, לאט 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 החבל יתעדק ואנחנו נעלה על הרוצח. ככה מסביר הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים. זה הסוד של מצוות פרה עגלה. רבי יונתן בן עוזיאל מסביר את זה ברובד סודי, אבל אם נחשוב טוב נגלה שהפשט של הרמב״ם והסוד של רבי יונתן בן עוזיאל חדם. שניהם רוצים לעלות ולגלות ולמצוא מי הוא הרוצח. וזה רבותי דבר פילי, שגם על פי הדרך הפשט וגם על פי דרך הסוד, שני הפירושים הלכו להם לאותו נקודה, לאותו יסוד. אז כמו שאמרנו, אנחנו בעזרת השם נמשיך מאוחר יותר ב10:15 סוגיה מפרשת השבוע. בעזרת השם, שבת שלום.